זה לא, אני לא מציין את זה סתם כפרט. דרך העבודה על אורות התשובה, דרך העבודה על אורות התשובה, הרב דרוקמן שימש את הרב ציודה. פגש את הרב ציודה. היה מברר עם הרב ציודה דברים. בסוף אורות התשובה היה ספר חתום. בכתב יד קודשו של מרן הרב זצ"ל. כתב מאיר, אבל לפעמים צריך לשים לב איך מנקדים, ואיפה הפסקה, ובטח אם רוצים לתת כותרות לפרקים, ובטח אם רוצים לסדר ולערוך, הרי בצורה מסודרת, רק חלק מן הפרקים, הפרקים הראשונים נכתבו בצורה מסודרת, אחר כך זה ליקוט, שרבינו הרצו לליקט, אז צריך היה לעבוד, והעבודה הזאת היא של הרב דרוקמן, אם זכר צדיק לברכה, לצד רבו, הרב ציודה, זה עבודה שבסופו של דבר, גרמה לרב דרוקמן להחליט שהוא עוזב את בני עקיבא, שהוא היה מאוד מאוד מסור אליה אז באותם הימים, ובא לישיבת מרכז הרב. וסחב איתו את החבר'ה שלו משבט איתנים, את החניכים שלו, המחזור של הרב אריאל, הגאון הרב אריאל, ואחרים. ואיתם הוא משך את הרב ציודה לישיבה. וכך הרב ציודה התחיל להגיע לישיבת מרכז הרב. אחרי שנים שנים שרב ציודה היה ספון בביתו בעובדיה 30, ועסוק רק בתורתו של הרב זצ"ל. וכל מה שיש לנו בעצם, זה פועל יוצא של המפגש של שני המאורות הללו. המאור הקטן והמאור הגדול, התלמיד והרב, הרב דרוקמן זכר צדיק לברכה, שפגש את הרב ציודה סביב היצירה של אורות התשובה. ובפתיחה לאורות התשובה, לפני הקדמה מובאת איגרת. איגרת חשובה מאוד, יש בה ברורים גדולים מענייני תשובה, אבל אני אקרא ברשותכם רק את החלק האחרון שלה, וזה יהיה הפתיחה ללימוד שלנו בימי אלול. אז בעמוד חף ד', בחלקה האחרון של האיגרת, כותב הרב ככה, אחרי שהרב מציג את העקרונות שצריך לעסוק בהם בהסברה הכללית של עניין התשובה, בעיקר בסוגיה של ביטחון התשובה, כל מה שכולל המושג הזה, ביטחון התשובה, כמה היא בטוחה, כמה היא מבטיחה, כמה היא ממלאת את הנפש בביטחון. אחרי שהרב עוסק במושג הזה של ביטחון התשובה, הרב כותב כך, ואם יבוא אדם, בפסקה האחרונה, יש לכם? ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה, בטח כל אחד מכם קרא את זה פעמים רבות, זה לא חידוש לאף אחד, אבל בגלל שאני פעם ראשונה, אני חושב שיקל עליי לפתוח בזה, ברשותכם, אז נפתח בזה. ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דיברת קץ המגולה, ואור הישועה הזרוחה, לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. הרב פה מניח יסוד, יסוד גדול מאוד, יסוד מבהיל. אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה, לא סתם לדבר בעסקי התשובה. צריך דברי הרב, אתם יודעים, הרב כתב מאוד מהר, חשב כמראה בזק. כתב מאוד מהר, הכתיבה של הרב הייתה מהירה מאוד, ואף על פי כן, בדברי הרב, כל מילה מדוקדקת ממש. כל מילה מדוקדקת. המחשבה של הרב מדויקת, והכתיבה שלו עוד הייתה מדויקת יותר. למרות שכל מה שיש לנו מהרב זה קולמוס ראשון. כל מה שיש לנו מהרב זה אין טיוטות. כל מה שיש לנו מהרב זה קולמוס ראשון. אבל אנחנו, במי אנחנו עסוקים? אנחנו עסוקים באחד מגאוני העת האחרונה, בסדר גודל שגם בין, איך אמרנו פעם רבי יהודה גרשוני, שעצמו היה אחד מגאוני ירושלים, אמרנו שגם בין גאוני הדור הוא היה נחשב לגאון מיוחד. גם בין גאוני הדור הוא היה נחשב לגאון מיוחד. אבל לא רק גאון ברמת משכל, לא רק גאון בטהרת נשמה, במידות, הוא היה גאון נשמתי. הנשמה שלו הופיעה בגאונות אדירה וכבירה, ומזה שפעה תורתו. מזה שפעה תורתו. אנחנו פוגשים, מה שאנחנו פוגשים בכתבי הרב, זה את אפס קצהו של תורתו. מעט מזער מהמחשבות שהרב חשב בצורה מסודרת, הוא כתב. מה שהרב כתב זה מעט מזער ממה שהוא סידר לעצמו מחשבות. מה שהוא סידר לעצמו מחשבות זה מעט מזער מהמחשבות הלא מסודרות. והמחשבות הלא מסודרות זה אפס קצהו של עולם שלם פנימי עמוק, שהוא הרבה יותר עמוק ממחשבה אפילו. ולכן צריך לדעת שתורתו של הרב היא כמה שהיא שירית וכמה שהיא פיוטית, היא מאוד מדויקת. היא מדויקת להפליא. היא כתובה בשפה פנימית, בשפה אנליטית, בשפה מדויקת, גם כשהיא כתובה בצורה שירית. לכן בוא נשים לב למילים. אומר הרב, אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים, אנחנו לא מדברים על דברים רגילים. יכול להיות שחוקי הדברים הרגילים הם אחרים, אבל אנחנו מדברים על דברים עליונים. בכלל צריך לדעת, הלשון עליון ברב, זה לשון מאוד מיוחדת. למשל, כמו שיש במורן מברסלב, יש צדיק ויש צדיק אמת. גם צדיק הלוואי עליי. הצדיק אמת זה משהו אחר לגמרי. אותו דבר יש ברב, צדיק וצדיק עליון. המושג עליון תמיד לוקח את המושג הרוחני לעולם אחר לגמרי. עוד לפני המושג עליון זה היה מושג רוחני. כשהרב מוסיף את המושג עליון, הוא לוקח אותו למקום אחר לגמרי, כמו תשובה עליונה, צדיק עליון, אמת עליונה, הקדושה העליונה. יש המון ביטויים כאלה. קדושה היא עליונה גם ככה, לא צריך להגיד עליונה. מה תגיד? הקדושה העליונה והיפה והתורה והמהירה. מה צריך? קדושה זה קדושה, כולם יודעים מה מונח בקדושה. לא. כשהרב אומר הקדושה העליונה, עומד לי עכשיו נגד עיניי איזושהי פסקה בעינייה. כשהרב מדבר על הקדושה העליונה, זאת אומרת, הוא לא מדבר על הקדושה הרגילה. שהלוואי עלינו לזכות לה. הוא מדבר על משהו עוד יותר עליון, כמו שיש ביטוי כזה. אין השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. נכון? מה זה שמיים? מה זה שמיים? אז הרב צודה, זכר צדיק היה אומר, שמיים זה כמו הרבה שמים. שם, 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 שם. איפה שמיים נגברים? איפה שמיים נגברים? הרבה שמים יש, שמיים. שם, 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 שם. אז אם שמיים זה כל השמים, אז מה זה שמי השמיים? מה זה שמי השמיים? זאת אומרת, שגם ביחס לשמיים זה שמיים. או נגיד אחרת, השמיים נחשבים לארץ ביחס לשמי השמיים. השמיים נחשבים לארציים ביחס לשמי השמיים. שנבין מה זה המושג הזה, שמי השמיים. הן השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. אז כשהרב מדבר על תשובה עליונה, תשובה זה דבר עצום ונשגב, עליון מאוד. אבל תשובה עליונה זה משהו אחר לגמרי. כמו המושג קודש וקודש הקודשים. יש חול ויש קודש. מה זה קודש הקודשים? קודש הקודשים זה לא עוד בחינה בקודש. קודש הקודשים, זה מדרגה אחרת לגמרי. זה מדרגה אחרת לגמרי. אולי אני אגיד את זה בשפה חריפה. המרחק בין קודש לקודש הקודשים הוא הרבה יותר גדול מהמרחק שבין החול והקודש. ראיה, אומר המהר"ל, כשנכנס טיטוס להיכל ודקר את הפרוכת שמבדילה בין קודש לקודש הקודשים, בצבץ ויצא דם וכו', אירוע טרגי, אירוע טרגי, התמה הזה שלח יד בפרוכת המבדיל בין קודש לקודשים, הנה הוא מתפרץ פנימה. למה לא בצבץ דם כשהוא שבר את השערים ונכנס פנימה? הרי התמה הזה נכנס מעולם החול אל עולם הקודש. למה? זה שערה. זה שהוא כבר זז עוד צעד, עוד צעד, עוד צעד בתוך הקודש, נכנס מהקודש לקודש הקודשים, זה כבר ניואנסים. מתי היה צריך להיות הזעזוע? מתי היה צריך להיות הטלטלה? כשהתמי הזה מתפרץ אל הקודש. אבל כשהוא כבר זז בתוך הקודש, כמו שהארץ לא רעשה וגעשה, כמו שהארץ לא רעשה וגעשה, כשהוא עושה עוד צעד ועוד צעד, אז מקודש לקודש הקודשים, זה. אומר המהר"ל, לא הבנתם. מעבר מקודש לקודש הקודשים הוא הרבה יותר רחוק מאשר המעבר מהחול אל הקודש. כי כשבתוך הקודש עולים מעלות, זה כבר פלנטה אחרת לגמרי. כמו, תן דוגמה למשל, סולם ריכטר. כמו שמודדים, מודדים רעידת אדמה בסולם ריכטר. אז נגיד, יש רעידת אדמה 3.5 8. כן, נו, זה רעידת אדמה קצת. 3, אחר כך, כן. והרעידה הבאה, היא כבר הייתה 4.1. וואו, זה משהו אחר לגמרי. טוב, אומרים לנו עכשיו תהיה עוד רעידת אדמה. אתם יודעים, אני אפילו אעשה את זה בצורה יותר חדה. שמה? כן, תן לי דוגמה. כן? או, אז זה בדיוק שאני רוצה לומר. זה בדיוק שאני רוצה לומר. רעידת אדמה ראשונה, 3.4. רעידת אדמה שנייה, 4.5. או, זה כבר הרבה יותר חמור, נכון? עכשיו אומרים לנו ככה, תקשיבו רבותיי, תהיה עוד רעידת אדמה. מה עכשיו? יהיה 4.6. אתה? זה שטיות. היה 4.5, עכשיו 4.6. כסף קטן, לא? עמדנו ב-4.5. עמדנו ב-4.6, כסף קטן, מה זה? עוד פסיק קטן. אם עמדנו את הפער הזה משלוש ל... לא, מה פתאום? כשעלינו ל-4, איך אמר לנו החכם השלם הזה? עכשיו הכל, הכל עכשיו בספירות אחרות לגמרי. עכשיו הכל בספירות אחרות לגמרי. אתם מבינים? אותו דבר, נכנסנו לקודש? קודש קודשים? עולם אחר לגמרי. למה אני אומר את כל זה? כי כשהרב בא לדבר, הרב הולך לחדש דברים עליונים. הרב לא הולך להגיד דברים פשוטים בענייני התשובה. הוא הולך להגיד דברים עליונים. והתנאי שהוא הולך להציב עכשיו, זה תנאי למי שבא להגיד דברים עליונים. מי שבא להגיד דברים עליונים, דרך אגב, בעמוד שלצדכם, בצד שמאל, הרב מתאר איזה מלחמה אדירה שיש לו. מלחמה פנימית. יש לו מלחמה פנימית כבר זמן רב, לפני שהוא נכנס להתחיל לעסוק בענייני התשובה. מצד אחד, הוא נדחף לעסוק בענייני התשובה. רוח חזקה, או בלשונו של הרב, הוא נדחף מפנימיותו. איך הלשון שם? יש שם, תראו בצד שמאל, זה כמה נלחם מלחמה פנימית, ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. וכולי וכולי וכולי. מדבר על איזושהי רוח חזקה שדוחפת אותו. אחר כך תסתכלו בפסקה השלישית, תחילת הפסקה השלישית. אנוכי, הנני, זה גם כן שני ביטויים. אנוכי, הנני, נדחף מעצמותי הפנימית, זה הרוח החזקה שדוחפת אותו, מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה. טוב, איפה המלחמה? הנה, תראו איפה המלחמה. אני נסלט בעצמי ממחשבתי. הרואי אנוכי לדבר על דבר התשובה? מה זה רואי אתה לדבר על דבר התשובה? הגיע אלול, כל אחד חייב לדבר על דבר התשובה. הגיע אלול, לא נדבר על דבר התשובה. אבל הרב יודע. שהוא לא הולך לחזור על דברים אחרים. הוא לא הולך רק לצטט. הוא לא הולך לקרוא בפניכם דברים כתובים. הוא הולך להעמיד עולה של תשובה. הוא הולך לייסד דרך. הוא הולך, על איזה ביטוי עצרתי? הוא הולך לחדש דברים עליונים. הוא יודע את זה. הוא יודע מה מונח באוצר נשמתו. הוא יודע מה מונח בהגיגי קודשו. הוא יודע מה מונח ברגשות הקודש שלו. הוא הולך לחדש, ולא בתחום התחתון הפשוט של החיים. הוא הולך לחדש דברים עליונים. הוא הולך לסלול דרך מיוחדת. מהלך מיוחד. איך אמר הרב ביגון בשיעור הקודם? אחרי 89 שנה, אנחנו קרובים להתחיל יותר להבין קצת מה דיבר הרב זצ"ל. מתחילים יותר להבין קצת את גודל הכיוון, הדרך, המסלול שחידש לנו מרן הרב זצ"ל. הוא יודע את זה, ולכן הוא נסלד ממחשבתו. הראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה. כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו, הנביאים והחכמים היותר תיאורים, החסידים היותר גדולים, ואיך אוכל אנוכי להתייצב בקלם. הרב יודע מצוין בתוך איזה סוללה הוא הולך לעמוד. הוא יודע את זה. אבל לא תוכל כל חולשה בעולם לפוטרני מתביעתי הפנימית. מוכרח אני לדבר על דבר התשובה. אבל הוא מודע לזה, הוא הולך לחדש דברים עליונים. ועל הדברים העליונים האלה, שהוא הולך לחדש, כותב הרב את המשפט הבא. על הדברים העליונים, שהוא הולך לחדש. אתם יודעים, המושג חידוש הוא מושג מיוחד. זה לא, הרוב בדרך כלל זה העתקה. בדרך כלל מעתיקים. למשל, יש מושג כזה שנקרא נשמה חדשה. רוב הנשמות, לא רוצה לבייס אף אחד, הן נשמות משומשות. אין נשמות משומשות. כלומר, נשמות שכבר היו פה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, עשר, לא יודע. מה? במקרה הטוב, ולא בהכרח במצב טוב. כאילו, רוב הנשמות הן נשמות משומשות. זה משתנה מדור לדור, זה משתנה, זה, זה. אבל כשמגיעה נשמה חדשה, זה פחדים. כשמגיעה נשמה חדשה, זה אירוע מיוחד. רוב הנשמות חוזרות, אדם לא נולד, לא מתחיל את החיים שלו כשהוא נולד, ולא מסיים אותם כשהוא נפטר. חיי הנשמה שלו הרבה יותר ארוכים מזה. בפרק חיים, צריך לבנות אותה כמה שיותר. להופיע אותה כמה שיותר, לגלות אותה כמה שיותר. אבל כשמגיע נשמה חדשה, זה אירוע מיוחד. אדם לומד תורה. אדם לומד תורה. יש לו איזה קושייה. וואו, הוא שובר את הראש. הוא מתבונן. וואי. יש לו איזה חידוש. תוספות הקשבת. הנה תוספות הקשבת, תרץ. זה פסק. לא, זה שמחה עצומה. זה שמחה עצומה. למה? לא. לא, זה התחדש. זה שמחה עצומה. הוא אפילו יכול לברר. ברוך שכיוונתי לדעת גדולים. זכית להקשות קושיית התוספות ולתרץ תירוץ התוספות. איזה שמחה, מי היה מאמין? מישהו פעם היה אומר לי שאני אחשוב משהו שחשב רבינו תם בכוחות עצמי? מי היה מעלה על דעתו דבר כזה? טוב, באים בעלי המוסף ואומרים לך, אל תעוף על עצמך, אתה לא רבינו תם. כיוון שרבינו תם כבר המשיך את החידוש הזה לעולם, לכן הוא יותר קל לך. אבל תראו לעצמכם, שאדם אומר באמת חידוש. משהו חדש בא לעולם. משהו חדש מתחיל. זה דבר גדול. זה דבר מרגש מאוד. מרן הרב זצ"ל מדבר על אדם שבא לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה. בנושא הכי חם, בנושא הכי גדול, בנושא הכי טהור, בנושא הכי פנימי, הוא בא להגיד בו חידוש. ולא מתוך איזושהי נטייה רק לחדש ולהמציא את החדש ולזה. הוא הולך, הוא מתוך, אם שמוע תשמע, אם תשמע בישן, תשמע בחדש, מתוך עמידה בכל כללי הישן ובכל כללי המסורתיות. זה לא איזשהו תפיסת עולם רפורמיסטית כזאת שבאה לשנות ולחדש. לא, 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 אנחנו מדברים פה על חידוש, חידוש בריא, חידוש טהור, חידוש שצומח על גבי כל הקומות שקדמו לו. אבל בזה אנחנו עסוקים. אנחנו עסוקים בחידוש. אנחנו עסוקים בחידוש גדול. וחידוש הוא מטמיע. חידוש הוא מפליא. חידוש הוא מטלטל. לפעמים חידוש גם מעורר מחלוקת. לפעמים חידוש מעורר טלטלה. הרבה חידושים כשהגיעו לעולם, עוררו זעזועים. על יד אחת אפשר לספור את החידושים שלא עוררו זעזועים. רבינו הרמב״ם. הרמב״ם, הנשר הגדול, חידש חידוש שלא יתואר. חידש משנה תורה. אבל לא עבר חלק. הרמב״ם, הנפש המחודשת הזאת וחידושו הגדול. שולחן ערוך. חידש חידוש גדול. כתב ספר הלכה. שעל פיו יתנהלו כל ישראל. חידש חידוש גדול. היה ככה רחוק מזה שזה יקרא את עם ישראל לשתיים. אמרו לרמה, שהיה באמצע לחדש את החידוש הזה גם כן, תכתוב, כי הוא חידש על פי חכמי הריף, הרמב״ם, הראש, פחות התייחס לחכמי הצרפתים, לבעלי התוספות. אבל הרמה, בענוותנותו, פשוט נטפל לחידוש של השולחן ערוך, וכתב הגהות. הגהות והציל את עם ישראל. היום יש לנו שולחן ערוך ורמה, ספר אחד. זה חידוש. שעבר, הרי הקדוש, איזה חידוש, פלא. הרי הקדוש זה אחד החידושים הכי גדולים שיש, שעברו הכי חלק. פלא. חידושים זה נושא זה, אז על זה הרב מדבר. ואז הרב כותב את הנקודה הבאה. אם יבוא אדם לחדש, אז הסברנו רק קצת את הביטוי, לחדש דברים עליונים, בסדר? אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה. בזמן הזה כשהרב כותב, מתי זה? לפני 100 שנה. כשהציונות התחילה את דרכה. כשהחלוצים עסקו בלייבש ביצות. כשבני הגלות התחילו להתאסף ארצה, עלייה אחרי עלייה, במסירות נפש גדולה, מיוחדת, כל מה שמאפיין את התקופה ההיא. ולנגד עיניי עומדת התקופה שאנחנו חיים בה עכשיו. אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דיברת קץ המגולה, דיברת קץ המגולה, זה שהקדוש ברוך הוא דיבר. פקודת קץ המגולה. דיברת קץ המגולה זה כשדבר השם שהופיע ביד נביאיו, הולך ומתגשם לנגד עינינו. הולך ומתממש לנגד עינינו. הולך ומתרחש לנגד עינינו. זה דיברת קץ המגולה. או אולי גם דיברת מלשון הנהגה. דבר לדור. הקדוש ברוך הוא מדביר, מנהיג את קץ המגולה. מתחיל להוביל אותנו בקץ המגולה. כלשון הגמרא בסנהדרין. אין לך קץ מגולה מזה. כבר אפשר לראות שאנחנו נמצאים בפרק אחר. בפרק מיוחד במינו. עקבתא דמשיחא. התחלת דגאולה. פרק אחר לגמרי כבר, פרקים אחרים לגמרי. ואל דיברת קץ המגולה, ואור הישועה הזרוחה, האור החדש המאיר על ציון, האור החדש הזורח על ציון, לא יביט. הוא בא לחדש דברים בעסקי התשובה. פתוח לפניו רמב"ם הלכות תשובה. פתוח לפניו ספר שערי תשובה. פתוחים לפניו ספרי הראשונים וספרי האחרונים. פתוחים לפניו ספרי החסידות, פתוחים לפניו ספרי בעלי המוסר. ומתוך זה הוא מייצר איזושהי תמונה. רק דבר אחד חסר. הוא לא מביט אל דיברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה. על השולחן פרוסים עשרות ספרים שעוסקים בענייני תשובה. הלפטופ שלו כולל שלף מתוך אוצר החוכמה את כל זרמי התשובה שנחרטו בספר. אפילו השתמש קצת בבינה מלאכותית, וערך את הדברים, וסידר את הדברים, והוא עצמו נבון ומבין מדעתו, והוא מתיישב בסוגיה, והוא מעיין בסוגיה, ומחדש חידושים עצומים. רק דבר אחד, הוא לא שמע שיש מלחמה בחוץ. הוא לא שמע חרבות ברזל. הוא לא שמע שמחת תורה. הוא לא שמע שמיני עצרת. הוא לא שמע איזה טלטלה עוברת האומה הישראלית כבר שנה שלמה. הוא לא שמע את זה. הוא לא יודע. הוא נמצא בין הספרים. והוא לא יודע. איזה שנה עברה לאומה הישראלית? איזה שנה עברה לאומה הישראלית? איפה עמדנו? לפני 11 חודשים. איזה מחלוקות? איזה פילוגים? איזה מכאובים של מחלוקת? ובשנייה אחת, מתוך טלטלה וכאב שלא יתוארו, נבראנו מחדש. הפכנו מחדש לעם. הפכנו מחדש לעם. גור אריה יהודה זינק מן הבשן. הסתער למלחמה שלא ידענו כמותה. לא ידענו כמותה. אתם כבר יש פה מבוגרים ממני, שראו בחיים יותר ממה שראיתי אני. ראינו פעם מלחמה כזו ארוכה. הייתה פעם מלחמה כזו ארוכה. שעדיין איננו יודעים איפה, איכן מונח סופה? מישהו דמיין פעם שנהיה בלחימה 11 חודש? כמה הרגנו באויבינו? אני לא יודע, אולי אני טועה, אבל נדמה לי שיותר מאשר בכל מלחמות ישראל יחד. תתקנו אותי אם אני טועה. יותר מאשר ביום הכיפורים, בששת הימים, בכל המבצעים שאותם אני זוכר מאז שאני חייל, וכולל לבנון השנייה, ולבנון הראשונה, ומלחמות ההתשה והעצמאות. אני חושב. נדמה לי. ככה הם מדווחים? 40 ומשהו אלף. ככה אומרים, ככה משרד הבריאות הפלסטיני מדווח. טוב. חצי מזה, אני לא בטוח. אני לא בטוח, זה גם לא מפריע. אני לא בטוח. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כאילו, תבינו איזה שנה חלפנו. פתאום מתברר שעד כמה אומה ישראלית עוד רק בתחילת דרכה. לפני שנתיים היו מספרים לנו על אם היו מספרים לנו על האיראנים, תמיד היינו מתייחסים לזה כאל תעמולת בחירות, נכון? נתניהו מנסה להפחיד כדי זה, שתי יד, זה סתם בדיחה. כל הסיפור הזה על האיום הגרעיני, זה סתם כדי להלחיץ, סתם כדי להלך אימים, הכל שטויות. הם מורתעים, אין דבר כזה, נכון? לפני שנתיים היו לנו. ואם היו לפני שנה חוטים, מישהו יודע מה זה? מישהו יודע מה זה חוטים? אפילו יוצא תימן, היו איתו שואל אותם מה זה חוטים? מי היה יודע מה זה חוטים? חוטים, חוטים. חוטים זה חוטים. היום, כל ילד יודע, יש משפחה, יש איזה אחד, עבדל משהו אל חוטי, יש לו איזה 8 בנים, כולם זה, כל אחד מכיר את השושילת הדדאבה הזאת, כל אחד מכיר את השושילת הזהב הזה, והחוטי בכלל, מי זה זורקי הקובנות האלה, איך הם בכלל יכולים להשפיע עלינו? איך הם יכולים להשפיע עלינו? מה זה? הם יושבים על בבל מנדר, שהם יושבים שם על, 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 על הכניסה למפרה, על, על, על הכניסה לים סוף. מה זה? אם הם סוגרים את זה, כל דבר צריך... אתה רוצה סתם להחליף, להחליף חתיכה בטויוטה שלך. זה סיפור של עוד 3 חודשים עד שמגיע החילוף. עלות של עוד פי 4, לא יודע כמה זה עולה. השלחה שלהם, מי מאמין דבר כזה בכלל? וכל זה בשנה. מה קבר עלינו בשנה? כמה נפשות התעוררו לשאול שאלות קיומיות, לשאול שאלות יסוד, לשאול שאלות של מהות. לפני שנה, כמה אנשים שסברו שאין דבר כזה בעולם טוב מוחלט, ואין דבר כזה בעולם רע מוחלט. אין דבר כזה. הכל זה נרטיבים. ובכל טוב יש גם קצת רע, ובכל רע יש גם קצת טוב, וכו' וכו'. איך אמרה? יש איזה אחת מתמודדת לנשיאות באיזושהי מדינה בעולם. היא אמרה, מדינה חשובה, גדולה, ארצות הברית. היא אמרה שהמלחמה בעזה היא לא בינארית. מה זה לא בינארית? לא 1 ו-0. כלומר, זה לא טובים ורעים. כמה אנשים חשבו ככה לפני שנה? וכמה אנשים אחרי שנה מבינים יש טוב מוחלט? ראינו את הטוב הזה, בשמחת תורה. ראינו את הטוב הזה יוצא מהבתים. ראינו את הטוב הזה מסתער, להציל אחים, להציל החיות, במסירות נפש. אם נמנה עכשיו את השמות של כל הטובים האלה, של כל הנשמות האלה, שמסרו נפשם, נכנסו אל כל הכאוס הזה, ונלחמו כדי להציל את אחיהם ואחיותיהם, אנחנו רואים את הטובים האלה כבר, בלחימה של 10 חודשים, 11 חודש, אנחנו רואים את חיילינו. איזה טובים, איזה טוב מוחלט, מופיע פה במדינת ישראל. וגם ראינו איך נראה הרע המוחלט. ראינו את הפרצוף של הרע המוחלט גם כן. זה לא כתוב בספרים. איפה זה כתוב? זה כתוב בדברת קץ המגולה. ואור הישועה הזרוחה. אז הרב, כשבא לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה, הוא מתבונן אל דיברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה שלו. הוא רואה את התחייה, הוא רואה את העלייה הראשונה והשנייה והשלישית, הוא רואה את העליות, הוא רואה את האופי שלהם, הוא רואה את המעלות שלהם והוא רואה את החסרונות שלהם, הוא רואה את האידאליסטיות שלהם והוא רואה את הכפירה, הוא רואה את הכל. הוא רואה את כל זה, כתב על זה ספרים. ומתוך זה הוא בא לחדש דבר בעסקי התשובה. אנחנו רחוקים מזה 100 שנה, אבל מהשנה החולפת, אנחנו לא רחוקים בכלל, אנחנו בתוכה. אנחנו עמוק עמוק בתוכה. אז אם אנחנו רוצים לעסוק, לא לחדש דברים עליונים, אבל לעסוק בחידושים, בדברים עליונים בעסקי התשובה, אל דיברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה, נהיה חייבים להביט. נהיה חייבים להביט. תורות התשובה, באלו תשפ"ד, אי אפשר ללמוד בלי להעמיד לנגד עינינו את השנה החולפת. אי אפשר. מה הקדוש ברוך הוא הוביל אותנו בשנה החולפת? מה המהלכים שהובים אותנו? כמה מדרגות דילגנו במרוץ בשנה החולפת, זה צריך לעמוד לנגד עינינו כשאנחנו באים לעסוק באורות התשובה. אני אחזור בשותכם על המשפט הזה. ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דיברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה, לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. הוא יגיד דברים אמיתיים, אבל לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. אולי הוא יגיד דברים אמיתיים, אבל זה לא יהיה אמת לאמיתה. מה ההבדל בין אמת לבין אמת לאמיתה? בשביל זה בסיפור חסידי פשוט. יש מושג כזה אצל חסידים, אצל רבנים החסידים שנקרא דאיליגה קישקה, הקישקה הקדוש. מה זה הקישקה הקדוש? איך פעם אדם היה מקבל סמיכה? כשהוא חושב שהוא ראוי, הוא מוכשר, והוא מוכן, היה ניגש לאיזה רב. הוא אומר לרב, אם הוא מוכן לסמוך אותו לרבנות, בוא בבקשה. חודש שלם היה יושב בביתו, ונראה איך הוא מכריע בכל שאלה שמגיעה. אז פעם אחת נכנסה האישה, עם תרנגול, ומצאה מה שמצאה בריאה, איזה משהו. טוב. והוא לא זיהה שזה ריאה. הוא חשב שזה קישקה. שזה מי. התחיל לסדר את כל הסוגיה של נקב במי, וזה במי, וכריע מה שהכריע. נו, הרב, רואים שאתה תמיד חכם גדול? אבל זה לא קישקה, זה ראה. זה לא ראה, זה קישקה. כמה קישקה קדוש. צריך להכיר את הקישקה. אז הוא יודע את האמת. הוא יודע את כל מחלקות, את כל שיטות ההלכה לגבי ראה, לגבי קישקה, לגבי בית הכוסות, לגבי... הוא יודע. אבל בסוף גם צריך להכיר איברים של בהמה. צריך להכיר את המציאות. אם הוא לא מכיר את המציאות, אז מה זה ש... יושב, אני זוכר פעם אחת, הלכתי עם אחת הבנות שלי לקבל איזשהו אישור לתחרות ספורט, משהו כזה, לא יודע, ישבנו מול הרופא. והרופא שואל את השאלה. מסתכל, תגידי לי, את לא גבוהה בכיתה שלך? ממוצעת כזאת. את לא מרגישה הרבה יותר גדולה? טוב, משונה. שאלה אותה איזה 8-9 שאלות כאלה. משונות כאלה. בסוף היא כתבה לה אישור. טוב, בדקה אותה, כתבה לה אישור. בסוף שגמרתי שאלה, היא אומרת לי, אבא, היא כתבה אישור ללל, היא כתבה אישור לאחותי הגדולה. כאילו, למה? כאילו היא פתחה את המחשב, ומחשב ישר יצא לה השם של האחות הגדולה שלה, אז היא מדברת עם ילדה בכיתה ג' וכותבת אישור לילדה בכיתה ז'. כאילו, אז לא פלא שמה, כשגבוהה, נמוכה, לא זוכר כבר מה היה שם וכו' וכו' וכו'. צריך גם מהמחשב, תסתכל במציאות. קדוש ברוך הוא מדבר גם דרך המציאות. בטח כשהמציאות, זה לא שאלה של קיש כהוריות. המציאות היא קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה. אין לך תנועת תשובה יותר גדולה מתנועת התשובה הזאת. משיבת האומה לארצה ושיבתה לאלוקיה בתוך ארצה. אין תנועת תשובה בתוך כלל תנועות התשובות, העולמיות והפרטיות, יותר משמעותית ויותר עמוקה, מבשב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, וכל כל תנועת התשובה של האומה, תהליכי התשובה של האומה, זה הלב, זה הליבה של כל מפעל התשובה האלוקי. כל התשובה העולמית תלויה בזה, וכל התשובות הפרטיות נגזרות מזה. אז מה המשמעות של העסק שלנו באורות התשובה באלול תשפ"ד אחרי השנה החולפת? לא יוכל, מי שלא יביט על זה, לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. למה אומר הרב? כי כל זמן מאיר בתכונתו. כמו שפסח זה זמן חירותנו, וסוכות זה זמן שמחתנו. ושמיניה ושבועות זה זמן מתן תורתנו. יש לבלבל, כל זמן מאיר בתכונתו. גם הגלות, יש אור של הגלות ויש אור של גאולה, יש אור של יום חול ויש אור של שבת, יש מלאכים של יום חול ומלאכים של שבת, נכון? לכן שרים בכניסת שבת, נכון? שלום עליכם מלאכי השלום, שרת מלאכי השלום, מלאכי עליון מקבלים את מלאכי שבת, צאתכם לשלום. לא כמו שכן, שנפרדים השאר מלאכים שהגיעו. לא, צאתכם לשלום זה מתכוון. לא, אתה יכול להגיד בנחת. לא, 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 עכשיו אני... אחרי שאני אגיד את המשפט הבא, אתה יכול להגיד צאתכם לשלום בנחת. צאתכם לשלום, אומר השפת אמת, זה מתייחס למלאכי יום חול. תן להם ללכת. הם במנוחה. עבדו לשמור עליך כל השבוע. באו מלאכי שבת. תן להם ללכת. צאתכם לשלום, הבת שלי הייתה בת מצווה בליל שבת האחרון. אמרתי לה, תודה מתוקים. אמרתי לה, עד שאת אומרת בואכם לשלום, תתכווני למלאכים שמלווים אותך בתור גדולה, וכשאת אומרת צאתכם לשלום, תיפרדי מהמלאכים שליוו אותך כל התקופה שהיית ילדה. זה מלאכים אחרים. מלאכי כמו שכתוב על יעקב אבינו, מלאכי אלוקים עולים ויורדים, מלאכי ארץ ישראל עולים, שימו תפקידם. מלאכי חוץ אל הארץ עכשיו באים ללוות אותו. כל זמן מאיר בתכונתו. כל זמן מאיר בתכונתו. אז אתם חושבים, מישהו יעלה על דעתו? שהאור של שנת תשפ"ה זה האור של שנת תשפ"ד, זה האור של שנת תשפ"ג. האור של השנה הזאת זה אור אחר לגמרי. כמו שכשהרב בא להתחיל לחדש בעסקי התשובה שלו, הוא מביט על האור שמאיר במהלך הדורות שלו. האם היה משהו מיוחד באותה שנה שהרב כתב את האיגרת הזאת, איגרת שע"ח, לא זוכר איזה שנה זה היה, תפרי ש... פי משהו, תפריש, לא יודע באיזה שנה הרב כתב את האיגרת הזו עכשיו. צריך להסתכל שם, תסתכלו באיגרות שע"ח, מישהו מטעם יכול לבדוק לנו מה היה התעריף, מה? האם היה משהו מיוחד באותה שנה? לא יודע. אבל באותה תקופה בטח היה משהו מיוחד. אתה יכול לבדוק, איגרת. איגרת שין עין ח'. יש תאריך הרי בכל תחילת איגרת. מתי זה נכתב? האם היה משהו מיוחד באותה שנה? אני לא יודע. אבל באותה תקופה בטח שיש משהו מיוחד. אנחנו יכולים להסתכל בפרספקטיבה של השנה החולפת. ולטהר את רעיוננו ואת מחשבותינו ואת הגיוני התשובה שלנו ב- 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 בפרק הזה של השנה החולפת, של 11 חודשים שחלפו מאז חב ב' בתשרי של השנה האחרונה. כן, בעזרת השם. ברור, אנחנו נמצאים בימים גדולים, בימים מיוחדים. ומתוך כך אנחנו נכנסים לעסוק בעסק, בעסק התשובה. הפרטית שלנו, הספציפית שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, אפילו על כל דבר חטא ואבון. כשאני עכשיו עושה תשובה, על הלשון הרע של אתמול, על על הביטול תפילה של שלשום, על הצרות עין של לפני שבוע, זה חייב להיות קשור לכל המהלך הזה. לכל המהלך הגדול הזה. כל שכן אם אדם בא לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה. כי כל זמן מאיר בתכונתו, נקרא את המשפט האחרון, ועצת השם אשר יעץ להחל אור גאולה. זה לא אור גאולה פשוטה. מעולפת במתמוני מסתורים. הגאולה מעולפת, מסותרת, אבל גם מעולפת. אתה לא רואה. היא מעולפת במתמוני מסתרים. תגידו לי, על השנה הבאה, על השנה החולפת, לא אפשר לקרוא את המשפט הזה? מצד אחד, אור גאולה, מצד שני, מעולפת במתמוני מסתרים, מסותרת מאוד, וגם את המשפט הבא. כמו שאנו רואים בעינינו, כמו שאנו רואים בעינינו, הוא מוקפת בהמון נגעים, אולי זה ה... מתמוני מסתרים הכי גדולים שיש, שם היא מעולפת. הנגעים של עניי הדת, עניות בדת, עניות בדת, דברים כל כך פשוטים, שאתה לא מבין, הם לא מובנים, הם לא ברורים, הם לא פשוטים. ומוקפת בהמון נגעים של עניי הדת, סובלי, חלאים רוחניים, זה כבר לא אני ידע, זה לא רק אנשים שלא יודעים. זה כבר חלאים רוחניים. זה חלאים שגם מייצרים, אני אשתמש בזה, זה מייצרים DNA. DNA נפשי אחר. תראו, אני מגיע מתל אביב. אני למד בישיבה בתל אביב, בישיבת מעלה אליהו. זה מטר מיכילוב, אז גם מטר מקפלן. זה מטר מכל השאגות האלה. מכל העכשיו הזה, מכל האמירות האלה, אני יכול למחול לסינואר, אני לא אמחל לנתניהו. ואדם אומר את זה מנעמת ליבו. אתם מבינים מה זה הביטוי הזה? עניי הדת, המון נגעים של עניי הדת, סובלי חלאים רוחניים, זה נהיה חולי רוחני. חולי רוחני בסוף מייצב DNA נפשי. ובתוך כל עניות הדת הזאת, בתוך כל הנגעים הרוחניים הזאת, בתוך, שהרב דיבר עליהם בדורו, ושאנחנו יכולים לעסוק בהם בדורנו, בתוך כל התפיסות הפרוגרסיביות היותר הזויות שיש, בתוך כל התפיסות הפוסט-מודרניות היותר הזויות שיש, שכבר אין אמת, וכבר אין שקר, וכבר לא ברור מה זה יום ומה זה לילה, מה זה אור ומה זה חושך, ומה זה שאר כל הגבולות שגבל הקדוש ברוך הוא בעולמו, ובתוך כל זה, בתוך כל זה מוטמנת אור גאולה, מעולפת, במסתרים, אבל מוטמנת אור גאולה. מי שלא יביט אל זה, לא יוכל לחדש דברים בתשובה העליונה. ואם יאמר דברים, יאמר דברים אמיתיים, אבל לא יאמר אמת לאמיתה. אמת לא תהיה רלוונטית למציאות. אם אנחנו רוצים לעסוק באמת הגדולה הזאת, בדברים האמיתיים הגדולים, בחידושים הללו של תורתו של הרב זצ"ל, אנחנו צריכים להביט אל האטמוספירה, אל אור הישועה, אז רוחה אל דיברת קץ המגולה שהרב כתב את הדבר, שהיו לרקע הדברים של הרב כתב, אבל גם צריכים להביט אל הרקע של הדברים שאנחנו חיים אותם השנה, אלא השנה הזאת שנמצאת ברקע של אלו לזה שלנו. נזכה בעזרת השם שמתוך כל השנה החולפת נצמח אנחנו ותצמח האומה כולה איתנו בעזרת השם. חזקו ואמצו.